פעם במסכת בפרשת משפטים, והשביעית תשמטנה ונטשתהו, בחריש ובקציר תשבות, פרשת כי תישא, כפרשה יחד עם היובל, בפרשת בהר, בפרשת ראה, בפרשת וילך. התורה חזרה על מצוות השמיטה כמה וכמה פעמים. ומצינו במונה המצוות, סך הכל, אם אנחנו כוללים גם מצוות היובל, עם השמיטה נצטווינו ב-22 מצוות, עשה ולא תעשה. כך מונה הרמב״ם בספר המצוות. שזה, על תרי"ג מצוות, זה חלק גדול מאוד בתורה. יחד עם בתרי"ג חומה, שהרמב״ם כולל אותם במצוות בלכות שמיטה ויובל. השמיטה עצמה, 6 מצוות, 2 מצוות תעשה, ו-4 מצוות לא תעשה. ומצינו בראשונים שנתנו טעמה דקרה, פירוש למצווה הזאת. יש לנו מהדהד, יש לנו את המהר"ל שמהדהד באוזנינו, שמזהיר אותנו תמיד, שכל הטעמים שאנחנו אומרים במצוות, זה הטעמים שאנחנו משיגים. אנחנו לא אומרים שזה מחמת, זה הקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא מצווה, אנחנו מקיימים מצוות הבורא, אנחנו יודעים שהמצווה שאנחנו עושים מלמטה, יש לה השפעות נעלמות, סודיות, לנצח נצחים. לכן תמיד המהר"ל אומר, הוא מתווכח עם הרמב״ם במורה נבוכים, למה אתה נותן טעם כזה למצוות השחיטה או להקרבת קורבנות? המצווה היא אשר ציוונו, צוותא, אנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. כפי שהקדוש ברוך הוא אינסופי, אז ככה הטעם של המצווה היא אינסופית. הקיום של המצווה היא זמנית, היא ארעית לפעמים. היא רק על ידי אכילה ושתייה, שזה דברים גשמיים. איך בלשונו של המהר"ל, הם נופלים תחת הזמן. גם מצוות עשה שאין הזמן גרמה, הם נופלים תחת הזמן. זה ככל שאדם הוא בר חיובה או לא בר חיובה. זה בקיום של המצווה. אבל כשאתה מדבר על הטעם של המצווה, הטעם העליון, הרוחני, אז המצווה היא אינסופית. ואף על פי כן, כי מצוות תלמוד תורה, אנחנו מחויבים לתת טעם למצוות. אז בשביל מה אתה נותן לי טעם למצוות, אם אתה אומר שזה טעם חולף, שאתה אומר שאני לא יכול, אתה אומר זה לא הטעם האמיתי. משום שהתורה ניתנה לחכמי ישראל, ואם חכמי ישראל נותנים טעם הדקרה, לפי רבי שמעון, דורשים טעם הדקרה, ולפעמים מוצאים מהמצווה גופה, גם כן השלכות ונפקמינות. גם מי שלא דורש טעם הדקרה, יש את הכיוון של המצווה. אז אתה לא יכול לדייק הלכה פרטית, אבל אתה יכול להבין את האווירה של המצווה. במיוחד במצוות השמיטה, שרובנו אינם חקלאים. אמנם התברכנו ביישוב בכמה חקלאים, רק לפני חצי שעה, אחד מהחקלאים פה ביישוב, שאל שאלה מצוינת באוצר בית דין, הלכה למעשה. אבל רובנו, כשאני אומר רובנו, זה גם נפקא מינה לדינה. כשאנחנו נדבר בהמשך בעזרת השם בשבועות הקרובים על היתר מכירה, שרצו להציל את היישוב. אם חקלאים, היום זה כ10%, כולל העובדים הזרים שעובדים בחקלאות, מהאוכלוסייה. והעובדים הזרים זה 80% של ה10%. ככה השכן שלי שהוא חקלאי, רב הלל, הללמן, הביא לי נתונים. אמרתי לו, אתה רציני? הוא אומר לי, אני אביא לך נתונים מהמודכנים. אז כשאנחנו מדברים כאן להציל את היישוב מצד המחיה, אז היום רוב הכלכלה של המדינה היא לא מושתתת על החקלאות. אמנם יש רצון ואינטרס מאוד גדול שיהיה חקלאות במדינת ישראל, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שאם אנחנו נשמור שמיטה דאורייתא, שמיטה כפי שדאורייתא בלי יותר מכירה, אז כל הכלכלה של כפי שהיה בזמן היישוב, בזמן הרב זצ"ל, הכל מתמוטט. אם כי יש טעמים אחרים כפי שנראה, שהיום מתחדשים שפעם לא היה, ובהם מסתמך מגדולי המתירים של יותר מכירה, אתם יודעים שזה הרב עובדיה. אפילו בהזדמנות, כשאנחנו נגיע ליותר מכירה, אני אספר לכם. אבל כשאנחנו מדברים עכשיו על טעמה, על הטעם של השמיטה, כיוון שרובנו אינם עוסקים לחקלאות, אז אנחנו, צביון חיינו, הוא לא מתבטא במצוות השמיטה של שדך לא תזרע, חרמך לא תזמור. מי מאיתנו? יש לו כרם, ברוך השם ביישוב, אז יש גינה אחת, אז ודאי שפה זה אפשר. אז מצוות השמיטה, שהיא תופסת פלח כל כך גדול במצוות, 22 מצוות עשה יחד עם היובל, אז ודאי שכאן הטעמה של המצוות, עיקר הלימוד, הוא תופס מקום גדול מאוד, שאומנם המצוות למעשה לפעמים נבצר מאיתנו, אבל הלימוד לא נבצר מאיתנו. והתורה שבמצווה היא לפעמים העיקר, כשאנחנו לא מביאים אותה למעשה. אז אנחנו מוצאים בראשונים, הראשונים מהרמב״ם, רבי אברהם מבן עזרא, בספר החינוך, שנתנו טעמה של מצוות השמיטה. ראיתי בספר השמיטה של הרב צבי רימון, שעשה את זה בצורה נפלאה, עם צבעים, ככה הוא סידר את השיטות בצורה מאוד יפה. מה שאני אזכיר את מה שדבר בשם אומרו, לפחות הסידור בשם אומרם זה הראשונים, אבל איך שהוא סידר אותם, ואנחנו רק במקום לסדר שיטה ועוד שיטה אחד על יד השני, אני רק רוצה לעשות את זה כפירמידה. ממצווה חקלאית למצווה רוחנית כללית של האומה כולה. הזכרנו את הרמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם מזכיר שכדי שהארץ תשבות, כדי שהארץ, כלשונו של הרמב״ם, לפחות התרגום שבידינו, אתם יודעים שרוב הספרים של הרמב״ם כתב אותם בערבית, חוץ מיד החזקה. גם כולל ספר המצוות, הרמב״ם כתב אותו בערבית. כשהרמב״ם כותב בערבית זה שהוא חושב שזה ספר עממי, שכל אחד ואחד, גם ילד בבית ספר צריך לקרוא אותו. הוא כתב ספר המצוות כדי שכל ילד ידע מה המצוות שהוא מצווה בהם. אבל היד החזקה הוא כתב בלשון הקודש, שזה החוקה של האומה. לכן זה בשפה של האומה. זה בשביל המחוקקים. אז במורה נבוכים, לפי התרגום שבידינו, בחלק ג' כותב הרמב״ם, איזה פרק, שאם מישהו ירצה לפתוח, רמב״ם, חלק ג' נראה לי פרק למד א', במורה נבוכים, אז הוא כותב, שתחזק האדמה. אפשר גם לשמוע את זה מהפסוק. בפרשת בחוקותיי, לא מאחד מהפרשיות שהזכרנו לפני כן, על מצוות השמיטה, אז תשבות הארץ ושבתה את שבתותיה, שלא שמרתם שמיטה, אז הארץ, כמו שיש שביתת בהמה, למען ינוח, אז גם כתוב למען תשבות, שהארץ תשבות. אם מבחינה חקלאית זה טוב שהארץ תשבות, או לא טוב? לא. הרמב״ם אומר, כן, זה טעם חקלאי, זה טוב. אחרי זה הרמב״ם מביא עוד טעם. לא בשביל האדמה, אלא טעם חברתי. וגם זה מבוסס על מה שכתוב בתורה. ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. אז כדי שיסמכו על הפירות האלו, שגם העניים, גם השכבות החלשות, יש להם איזה שנה אחת שהם מיישרים קו קצת. אז זה טעם חברתי יותר. ספר החינוך, הוא מזכיר שטעם של השמיטה זה כדי לחזק את הביטחון בשם. אל תחשוב שאתה זה שעובד, אחרי שאדם עובד 10 עבודות הפת, מה הוא מברך? המוציא לכם מן הארץ. מה, אתה מוציא? לא, המוציא. הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, הוא זה שמוציא את לכם מן הארץ. אבל אני עבדתי, אני חרשתי, אני עשיתי את כל הפעולות, אני מייחס את הכל לקדוש ברוך הוא. ואז אני בעצם בשנת השמיטה מייחס את כל כל העבודה שלי, אני מחזיר אותה למקורה. מזכיר ספר החינוך עוד טעם במצווה פדלת, שזה יחזק בנו מידת הוותרנות. האדם הוא נולד עם אגרופים קמוצים, הכל שלו. הוא אוכל, שותה, ככה הוא כך פותח את העין, את העיניים, הוא מכיר את אבא שלו, את אמא שלו, זה מה שיש לו. עכשיו את האחים, אבל הכל אנוכי, הכל מסביבי. רק החברים בכיתה, ויש מלך הכיתה, הכל. ואז לאט לאט הוא פותח את העיניים, ואז הוא מסתכל על החברה ועל הקהילה. ואז עד שהוא נהיה אדם שהוא מתמסר לכלל, ויש לו את מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא. כדי לחזק את מידת הוותרנות, שזה כנגד היצר הטבעי של האדם. יש של זה הרב נריה, פעם היה אומר, שמעתי בשמו, אחד מתלמידיו סיפר לי, שאומר שיהודי אחד יש לו שריטה להתרוג, הולך לחכות לרב חצי שעה ליד הדלת, עד שהרב יתפנה, יגיד לו, שריטה זה קשר, אבל לא מעודר, אז טוב, אני אשים את היתרוג בצל, אני אחמיר, אבל יתרוג, תלך, לא, אני רוצה עכשיו להחמיר. אבל עם השכן שלו, חייב לו כסף, עוד שיש פה מריבות, הבן של השכן איבד לי את החיות, את התרנגולת, הוא חייב לשלם, זהו, הוא לא שלל את הרב, הוא בטוח שהוא חייב. הפרה שלו זה שלו. בשביל ללחוץ שחיטה, בשביל ללחוץ טרפות, הוא היה מוכן להפסיד אלפי שקלים. מה, הוא יאכל טרף? אבל בשביל ממון, זה שלי או לא שלי, זה הוא מוכן. אומר, זה הצד, כשאדם הוא משורבד, בן אדם למקום, הוא מוכן לוותר הרבה מאוד. כשזה בן אדם לחברו, צריך, אומר הרמב״ם, אומר הספר החינוך, סליחה, לחזק את מידת הוותרנות. אחרי זה ממשיך הספר החינוך ואומר, וזה לא רק על הוותרנות הממונית שלך, אתה מוותר על הפירות שהשכן יוכל לקחת, אלא גם שיש אדון לארץ. זה לא שלי. יש אדון לקרקע שלי. נכון רכשתי, נכון זה רשום אצלי, רשום בטאבו, אבל רק לזמן מסוים. רק לתקופה מסוימת. בסופו של דבר אני שייך לאדון העולם. אני ישותי, רכושי. אם אנחנו נשים לב, מה שעד עכשיו מנינו, זה בעצם הבראה של החברה מצד הכלכלה, הבראה של האדמה, מידת הביטחון של האדם, לחזק את האדם ברוחו וביטחונו בשם, אבל כל זה נעשה ברמה הפרטית, ברמה האישית. לא הזכרתי את הרב רבי אברהם אבן עזרא, שהוא כותב פרשת וילך, מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, אז הוא אומר, כמו שיש לך שבת בימי השבוע, שעכשיו אתה נח מעבודה, ומה אתה עושה? אתה חוזר למשפחה, אתה מקדש, אתה מחנך את הילדים, אתה קובע עיתים לתורה, אז שיש לך שנת שבתון, כמו שיש למורים, אז כך שיהיה לחקלאים. אבל מה זה החקלאים? מה זה 80-90%? מה הם היו מתפרנסים? אז אנחנו רוצים לדאוג שיהיה שנת שבתון. כך אומר הרב אבן עזרא, התורה. שיהיה שבת, שאתה עכשיו, שיהיה לך איזה שנה שאתה מתחזק ברוח, בתורה, במצוות. אתה חוזר לבית המדרש. שנה אחת, שבת אחת. זה גם אפשר להבין ברמה, ברובד הפרטי. מרן הרב, הרב קוק, בהקדמה לשבת הארץ, לוקח את כל הטעמים הללו ואומר, נכון, רק כלפי האומה. זה לא רק מצווה של ראובן ושמעון ולוי, אלא זה רוממות של כל הציבור, שהאומה, כאומה, לא כקהילת בית אל וקהילת עופרה, שעכשיו תשבטו ואנחנו נארגן בינינו ובין עצמנו. הרב תמיד דאג לקומה הלאומית. יש רבנות של קהילה מסוימת, של בית כנסת מסוים, דואג שיהיה לו רב, נפלא מאוד. הרב הקים רבנות ראשית. הוא רוצה שיהיה כתובת של כל הרבנויות, שעכשיו יהיה זקיפות קומה, שיהיה כתובת, שיהיה מענה לכלל הרבנויות בארץ ובתפוצות. וכך הרב אומר, תקשיב טוב לפסוקים שכתובים בתורה. כל מה שאמרו הראשונים, אמת ויציב. אבל תבין אותם ברמה הכללית. ומה שהשבת הוא ברמה הפרטית שאני ומשפחתי יושבים מסביב לשולחן, שאני רוצה שכל המסגרת הלאומית, הכלכלית של כל המדינה, של כל היישוב, יחד, לכולנו יחד יהיה לנו שבת, שאנחנו שובתים ממלאכה. יש איזה סוד בחכמי הנסתר, שאומר נעוץ סופו בתחילתו. נעוץ סופו בתחילתו, זה אומר שגם המדרגות הכי גבוהות ברוח, שמונים לנו כתר העליון, הוא בעצם, שזו הספירה הכי גבוהה, הכי עליונה, היא קשורה לספירה הכי נמוכה, שזה ספירת המלכות. המלכות זה מה שברוך אתה השם, הדנות, זה שהקדוש ברוך הוא מלך על העולם. על העולם הנגלה, לא על העולמות העליונים. אז בסופו של דבר אתה רואה שכתר ומלכות זה, זה על אותו, על אותו גל, זו אותה בחינה של המלכה, המלכה גדול, רחב, כולל המלכה יותר מצומצמת של העולם. זה נעוץ סופו בתחילתו. בסופו של דבר כשאתה סוגר מעגל, אז אתה חוזר לנקודה, אמנם במפלס, בממד יותר עליון, שהיה לי, לפני כן. אז כך גם כן. אם אנחנו לוקחים לכאורה את הטעם הכי פשוט, הכי פשטני, הכי ארצי, הכי חקלאי, שאמר הרמב״ם במורה נבוכים, אם אנחנו נקשיב לו טוב, אנחנו נבין שזה הטעם העליון, הרוח, הביטחון, השבת לשם, שאמר, שאמר הרב. זה ממש היינוח. אם אתה אומר שארץ היא צריכה לשבות, זה מה, זה הפסוק שהרמב״ם מביא, פרשת בחוקותיי. אז תשבות הארץ ושבת את שבתותיה ושבתיכם עליה. בוא שמע מהם. מה, יש לך עוד ארץ כזאת? איזה, איפה זה? עוד ארץ? זה ציווי לכלל הארצות? יש עניין שגם באירופה ככה ינהגו? לא שייך. אלא זה אומר, זה ביטוי של טבע הקדוש שיש בארציות של ארץ ישראל. אז הטעם החקלאי שהוא נראה לך טוב, שהאדמה תתחזק, בעצם זה תגובה של הגוף שלך, שנראה לך שהוא רק גוף, אבל בתוך הגוף, גופה, תמון האור אינסוף ממש. מה שהתחדש בעולם שלנו, זה לא שהקדוש ברוך הוא מלך על העליונים. אתה הוא הוויה הקודם שבראת העולם, ואתה הוא הוויה לאחר שבראת העולם. מה שהתחדש, שבתוך שערה מצומצמת, הקדוש ברוך הוא מתגלה. יש בספרים, מזכירים את סוד ההרבה, שפירושו, שבכל חיה, כל בריאה, אז אמנם יש לו את האיברים שמתפשטים מהגוף, וכשרוצים להגיע לתוכן של הגוף שלו, אז מוצאים את האיברים הפנימיים בגלוי. את הכבד, את הלב, את המוח, שהם הקודקודים, שהם מתפקדים, שהם נותנים את הפיקוד לכל שאר האיברים. בהרבה, אנחנו רוצים, אנחנו מקלפים את ההרבה, ומורידים אחד, שתיים, שלום, רוצים להגיע לאיברים הפנימיים, ואחרי שמקלפים מה רואים? הוא נגמר הרבה. אז מחזירים, אז זה רק החוץ. אני רוצה להגיע לפנים, אין פנים. אז איפה הרבה? שהיא חיה קשרה לפי, על פי מסורת. תאורה. אבל יש מצוות עשה, לדעת זאת אחרי אשר תאכלו. לדעת שסימני הטהרה של החיות. איפה הרבה? אז הרבה הוא כמוס, הוא תמון, במה שנגלה לך, היא גופה, הוא תמון בתוכו. החיות של הרבה תמון בתוך הגוף עצמו. רק שצריך להסתכל עליו במבט, במבט אמיתי. אז זה סוד הרבה, זה סוד הבריאה שלנו, סוד כל העולמות. כשאתה חושב שהקדוש ברוך הוא, כי אתה אל מסתתר, אז אתה אומר, אז הוא לא פה, הוא שם. לא, הקדוש ברוך הוא תמצא אותו פה. אני חושב שזה פרשת השבוע. זה פרשת השבוע שכתוב, ויצא יעקב מבאר שבע. כתוב במדרש, הדאוד יכתיב, זה פרשה שלנו, של בית אל, הדאוד יכתיב, אז תלך לבטח דרכך. ככה מביא את המדרש, אומר, מביא את הפסוק של משלי. זה אוזנם של חכמים שקרותה לדברי תורה. הם שומעים פסוק, שומעים את הנימים, לומדים, יודעים את מי שאמר והיה העולם, שומעים את מי שאמר את הפסוק, אומר, אני שומע את מידת הביטחון. איפה אתה שומע את מידת הביטחון שביצא יעקב מבאר שבע ואלך הרנה? איפה אתה שומע את מידת הביטחון שם? בינת הביטחון, משום שהעיתונים של אז מה כתבו? מה שרבקה אמרה, וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה, תברח. ויעקב הוא לוקח את הבריחה, הוא יוצא. בין הבריחה ליציאה זה בדיוק להפך, לברוח זה העיקר לא להיות כאן. איפה להיות? אני אמצא איפה להיות, איזה מקלט. לצאת זה להגיע למקום מסוים, להגיע ליעד. אז יש לך אירוע שכופה עליך, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתכלית אחר כך, הוא נמצא כבר כאן. הקדוש ברוך הוא נמצא כבר בארץ. יש, אם אז, אומר הרמב״ם, תתחזק, מה שאני מבאר כאן את הרמב״ם, במורה נבוכים, כך עושה הרב חרלה, רבנו הגדול, בספרו ממרום, הראשון על, על שמונה פרקים לרמב״ם, לוקח את המשפט של הרמב״ם, והוא מסביר, הרמב״ם אומר, מה זה אדם חכם? שאומר משפט, אז הילד הוא מבין את המשפט. הילד הבין ש... והוא אומר, השם אל אברהם, לך לך. הרברת תלמודי תורה של הגנים, כולם הבינו שהקדוש ברוך הוא אמר, לך לך. ואותו משפט, תביא אותו לרבי שמעון בר יוחאי, יגיד לך, והוא אומר, השם לך לך. אותו משפט, אדם חכם זה שהוא יודע להגיד, אותו מסר, לכל אחד אוכל ושוטה לפי לפום דרגדילה. ככה אומר הרב חרלה, כך זה הרמב״ם. תמיד תראה את הרמב״ם, תמיד אומר דברים פשוטים. אבל הוא אדם מאוד חכם, תקשיב טוב. הוא תמיד דברים כמוסים בתוכו. אל תחשוב שהוא אמר דברים פשוטים. במיוחד במורה נבוכים. הרי הרמב״ם אמר לתלמידו, באגרות, אם לא הייתי כותב, אם רק בשבילך, דייני, רבי יפת הדיין. בשביל אדם אחד. זאת אומרת, זה, צריך להבין מה שאני כותב שם. למה צריך להבין? הנה אנחנו קוראים, אנחנו מבינים. אז הוא אומר, שביע, שביע, תבין טוב. הרמב״ם עכשיו רוצה שתבין, שיתעמק בכל מילה ומילה. כשהרמב״ם אומר שזה טעם חקלאי, הוא לא בא להסביר לך בוטניקה. הרמב״ם עכשיו לא בא להסביר לך עכשיו ללכות חקלאות רק. בא להגיד לך, יש פה טבע קדוש של האדמה הזאת. והאדמה הזאת, זה אדמת הקודש, זה אדמה של האומה. היא מגיבה לפי המצפן הרוחני של האומה. אני רוצה לומר, בסייעתא דשמיא, אני מציע, יש חידה גדולה בשיטתו של הרמב״ם בהלכות שמיטה, על פי הדברים שאמרנו, אולי הדברים יבוארו. בדיני תוספת שביעית. קודם כל, פסוק שהזכרתי, הפסוק הראשון שהזכרתי, בחריש ובקציר תשבות, זה פסוק שבגמרא, במשנה, ובגמרא במועד קטן, ובגמרא בירושלמי, נחלקו בו תנאים והמוראים. האם ידרוש אותו על השמיטה, או כפשוטו של מקרא, הוא נאמר לגבי שבת. אבל אמרו, אם אינו עניין, תגיד לגבי שמיטה. ואמרו, לא, וגם לשמיטה אני לא צריך אותו. אז תדרוש אותו לתוספת שביעית. אז זה מחלוקת תנאים. והרמב״ם, כל פעם שהוא, גם בספר המצוות, וגם בתחילת הלכות שמיטה ויובל, פרק א' של הלכות שמיטה, הוא מזכיר בחריש ובקציר תשבות. אתה נכנס פה במחלוקת ראשונים, במחלוקת תנאים, ושם דווקא מי שאמר שמדובר לגבי שמיטה, זה, אנחנו לא פוסקים כמו אותו, אנחנו פוסקים אותו שזה תוספת שביעית, ככה אתה פסקת בעצמך. אבל בכל זאת, הפסוק הוא שייך לעניין תוספת שביעית. והרמב״ם אומר, תוספת שביעית זה הלכה למשה מסיני, טוב, הלכה למשה מסיני, זה, רואים את זה בגמרא, שיש זמנים שלא היה נוהג תוספת שביעית. מה שאנחנו נהגנו תוספת שביעית כבר 44 יום, זה לא מצד תוספת שביעית. זה מעניין כדי, משום מראית עין, כדי לא לספור את שנות העורלה של, של העץ. לכן חיכינו. אבל תוספת שביעית זה 30 יום, ומדרבנן, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם מפסח ומעצרת שדה אילן ושדה הלבן, שדה ירקות ופרדסים. אז הרחיבו, אבל מידתו, זה מרחיבים רק כשיש מדאורייתא. טוב, ומתי יש מדאורייתא? בפשטות, כשיש שמיטה דאורייתא, אז תוספת שביעית דאורייתא. ככה היינו אומרים, נכון? כשאם השמיטה דאורייתא, אז תוספת שביעית, גם כן, הלכה למשה מסיני מדאורייתא. אתה אומר, הלכה למשה מסיני, כלומר, זה לא בחריש ובקציר תשבות, נכון? אז, אבל הרמב"ם בכל זאת מזכיר, זה אנחנו, הרמב"ם אומר, בכל זאת הפסוק, אני משייך אותו לעניין השמיטה. אבל הרמב״ם מוסיף, הוא אומר, לא, זה רק בזמן שבית המקדש קיים. ואיזו חידה גדולה בדעת הרמב״ם. איפה, מה עניין בית המקדש כאן? מה עניין בית המקדש? אם שמיטה דאורייתא לא דאורייתא, כפי שבעזרת השם נלמד, זה תלוי האם זה קשור לשמיטת כספים, האם היובל נוהג, רוב יושבי עליה, לא רק יושבי עליה, צריך שכל שבט ושבט יהיה במקומו. זה אני מבין, מה זה קשור לבית המקדש? מה שייך פה בית המקדש? זאת אומרת, תוספת שביעית נוהגת רק בזמן שבית המקדש קיים. מה, איפה בית המקדש כאן? אלא אם אנחנו מבינים שהטעם של השמיטה זה כלי הארץ, זה מלכות השם על העולם, אז זה רק כשיש בית המקדש. זה מכון לשבטך פעלת השם, שהקדוש ברוך הוא מולך לעולם. אז נכון, ישראל, ברוך השם, הקמנו מדינה, וברוך השם חזרו הגלויות, זה מצוין, אבל זה עדיין שלב. זה לא שלמה. אם אנחנו מבינים שכלי הארץ זה המוחלט, זה ה... אז אתה מדבר איתי על תוספת שביעית? לא, לא, לא. תדע לך שגם בית המקדש פה הוא חלק מהשיח. אם כי מבחינה הלכתית פה אני מנסה לתרץ של הלכתית באיזה נימוק אגדי של טעם השמיטה, אבל במפרשים התקשו, נשארו בצריך עיון. מאיפה הרמב״ם הגריל פה את, את העניין של בזמן שבית המקדש קיים? זה לא הגדרים של השמיטה. כל מה שכתוב בש"ס של השמיטה זה האם זה קשור ביובל או לא קשור ליובל, שכל ישראל יושבים על אדמתם. הרמב״ם הוסיף בזמן שבית המקדש קיים. אולי זה הלכה למשה מסיני? אז אל תחפש מקור. אומר לך הרמב״ם, הלכה למשה מסיני, ככה זה. נו, אז הלכה למשה מסיני, תמצא כמו שלמדנו, כמו שלמדו הראשונים, תעמד דקרא. אז אנחנו גם כן נלמד תעמד דקרא, שזה משום שזה קשור למלכות השם והעולם. ננסה ברשותכם עוד כמה משפטים להבין על